עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היום י' א' אדר, היום לפני 101 שנים, נפלו בתל חי טרומפלדור וחבריו. המפלה המקומית הפכה לניצחון במערכה, כי תל חי הפך למיתוס, וטרומפלדור לגיבור לאומי. וברוח הגדולה שנשבה מצפון הארץ, נבנו מאות יישובים ואלפי גיבורים הגנו עליהם ועל המדינה, ובזכותם אנו חיים כאן. ברל כצנלסון כתב על חללי תל חי את האזכור שלו, שהפך לימים בסיס לאזכור הממלכתי הנקרא בימי הזיכרון. אזכור עם ישראל את הנשמות התאורות של בניו ובנותיו, שניאור שפושניק, אהרון סר, דבורה דרכלר, בנימין מונטר, זאב שרף, שרה צ'יזיק, יעקב טוקר, יוסף טרומפלדור. הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, אשר הלכו מאחורי המחרשה ויחרפו נפשם על כבוד ישראל ועל אדמת ישראל. שימו לב, על כבוד ישראל ואדמת ישראל, זה נכון עד היום. והוא מסיים, אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל עד בו יום בו ישוב ישראל וגאל אדמתו השדודה.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. מדינה שאוסרת על אזרחיה לחזור הביתה היא מדינה שהתבלבלה. משהו כאן השתבש, משהו כאן לא עובד. יש וחייבות להיות שיטות לשלוט ביבוא מוטציות ותחלואה בלי לגרום לאלפי ישראלים שלא עשו שום דבר רע לאף אחד להישאר תקועים בחול. ולא, אני לא מדבר על יורדים שחיים בחול ועכשיו נזכרים שכאן עדיף. אני מדבר על אלה שבאמת יצאו מסיבה כזו או אחרת ולא יכולים לחזור. מה זה הדבר הזה? באיזו זכות וסמכות זה קורה? אני כבר לא מדבר על מעטי הצנזורה ואיסורי הפרסום שמוטלים כאן כל דקה על כל דבר בזמן האחרון. מזיום הזפת, דרך מספר החיסונים, דרך למי נותנים חיסונים, דרך החזרת הישראלית מסוריה, פרוטוקולים של קורונה ומה לא. תנו לחזור לארץ הזאת למי שנולד, חי וגם כנראה ימות בה. תודה.
השלום לך.
ברוך השם, וטוב ממש, שעשית אזכור על טרומפלדור.
ממש לפני השידור, ראיתי ידיעה, איזה פוש כזה, שבתחילת השבוע, כלומר ביום ראשון, הגיעה ארצה טיסת חילוץ מניו יורק, עם 11 חולים, כולם אנשים שהביאו אישורים שהם עברו בדיקות והכל בסדר, עכשיו בודקים עם האישורים מזויפים. כלומר, יש בעיה עם זה. אנשים רוצים לחזור הביתה, הם יעשו הכל, גם יזייפו אישורים. ברגע שוועדת החוקה אסרה על החזקתם במלוניות, והזיקונים, הזיקון כזה שיתריע, צריך אישורי חקיקה ותהליכים, ואנשים יצועקים, זה פגיעה בפרטיות. אין לך איך למנוע מהאנשים האלה שהם יכולים להיכנס ולהסתובב בכל מקום ולהפיץ מה שהם רוצים.
קודם כל, בשביל זה צריך לנהל פה את הדבר הזה. אז תשים הזיכון. הזיכון, זה לא הזיכון, הזיכון. הזיכון זה דבר שמגביל את התנועה.
זה הזיק אלקטרוני.
לא, הזיק אלקטרוני זה לאסירים.
זה אותו דבר.
זה תמיד שמטריע אם אתה עוזב את הבידוד. נו, זה עדיף מאשר להישאר תקוע בחול.
גם אני בטוח.
אתה יודע מה, אני
צריך
יותר מזה.
בשביל זה.
בסדר, אז תחוקק. כשביבי רוצה, או גנץ, או שניהם רוצים חוק, תוך דקה יש חוק. תשמע, אם זה יהיה, אתה יודע מה, fair enough מבחינתי, אם אתה תגיד לישראלים שבחול, אתם יכולים לחזור, אבל אתם שמים על עצמכם אחר כך לשבועיים, אתה קורא לזה הזיק אלקטרוני שיהיה. סבבה. תן להם את האפשרות. ואגב, אתה שכחת לציין שכל האלה שתיארת עכשיו היו חרדים. וכמה ימים קודם, אורי מסגב צייץ משדה התעופה, שהיה סגור אז לגמרי. טיסה מניו יורק נוחתת, וכמעט כל הנוסעים, חלקם הגדול חרדים, מתפזרים בלי מלונית ובלי כלום. אז כן, אז הדבר הזה לא מנוהל, מה לעשות? לכן זה שוטר רע.
מאחוז, אני לא בטוח שכולם חרדים, אני לפחות יודע על מישהו אחד שחזר ביום ראשון והוא לא חרדי, אני לא יודע אם זה אותה טיסה.
עוד יתחרד. עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראית על השידור מעיין לויטין. תראה, פורסם לפני כמה ימים, אני כבר לא זוכר איפה, כן, בערוץ 13, שבעוד כל מיני, יש את הישראלי שהתאבד בחול, בגלל מצבו הנפשי, התייעץ עם פסיכולוג, אמר, אתה חייב לחזור, אתן לך אישור, לא, ועדת החריגים לא קיבלה, הוא התאבד. ופחות או יותר באותו זמן נפתח שער מעבר טאבה בהוראה מיוחדת של שר הפנים אריה דרי, כי איזה רב שמקורב אליו חזר מאיזה הילולה. אז תשמע, ככה זה נראה.
גם הוא היה מתאבד אם לא נותנים לו.
בסוף אנחנו נתאבד. טוב, בוא נעשה רגע משאלים. אתמול שברנו את האינטרנט.
שברנו? זה מה שרציתי לשאול. שמעתי רעש בלילה.
נכון, בלילה רעש של ניפוץ. זה היה זה. ככה. מה שאלנו אתמול מרוב שאני מקשקש? איפה זה?
מה הוא צריך לעשות?
5,510 משתתפים ומשתתפות. בדיוק, מה הוא צריך לעשות? בני גנץ צריך. נכשלת, הביתה מסוכן מדי, 66%. להמשיך, שומר על הדמוקרטיה, 34%. זה יחס של שני שליש ושליש, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, זה לא כזה גרוע מבחינתו, וזה גם לא שוס גדול מבחינתו.
אתה אומר שה33 שאומרים לו תמשיך, אולי גם יצביעו בשבילו, אולי הם יצגים את אלה שגם יצביעו בשבילו, או שהם בכלל אנשי ימין שאומרים לו, כן, כן, תמשיך, תמשיך מותק,
תשמע,
קדימה.
בקטע הזה... יש לי, אני לא מעלה את זה כי אני לא רוצה פה לעשות עוול ואני כואב לי על מה שעושים קצת לגנץ כהרגלי כשמישהו נמצא שוכב לרצפה ועוברים עליו עם קומביינים אבל בצל, בקבוצות של הביביסטים הם אומרים אחד לשני אם יתקשרו מסקרים תגידו גנץ כדי לשכנע אותו לרוץ
צודקים
ואני לא יודע מה נגיד לך על זה רגע מה עוד לא עשינו? לא עשינו, לא עשינו על מה לא נדבר היום
על מה לא נדבר היום? הוסר חלקי צו איסור הפרסום על חקירת זיהום החופים, ובכן מדובר בזפת. אסור להגיד את שם האונייה המלכלכת.
הכנסת תצביע מחר בקריאה שנייה ושלישית על החוק שמאפשר למשרד הבריאות לדווח לרשויות על מחוסנים. שיהיה.
רפאל תמכור מערכת מעילי רוח לטנקי לאופרד 2 של טנקי גרמניה. לך תנסה לספר על זה לילד עם הידיים המורמות מגטו ורשה.
סמוטריץ' מבקש להיות אחרי הבחירות אחראי על הטיפול במסתננים. הוא לא רצה ועדת חוקה מקודם.
גנץ נכנס מתחת לאלונקה, קפץ על רימון, חטף אש מהרתק וירו לו בגב. מספרים שכשהיה קטן התחפש בפורים לחייל.
חיל הים פגע בסירת טרור מול עזה, על הפרטים מוטלה צנזורה כאילו זה זפת.
בית הדין לעבודה אמור להכריע מחר בשאלה אם ניתן יהיה למנוע ממורים וגננות שלא התחסנו לעבוד עם ילדים. אתם רציניים? לפי החוק מותר אפילו לחסן בכוח.
ישראל העבירה חיסונים לרשות הפלסטינית, צ'כיה, הונדורס. מישהו יכול להסביר מה קורה? עוד מעט נגמר או שיש עודפים? וואה, תראה איזה יופי.
כן.
טוב, בוא נגיד שלום לפרופסור דורון גזית, מכון רקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית, שלום לך.
ערב טוב.
אנחנו עוברים על הדוחות שלכם של צוות החוקרים המצוין של האוניברסיטה, והיום
זה אנחנו אלה שקוראים. יש,
כן, זה אריה ואני, זה.
אם ראית בסימונים שניים קוראים, זה אנחנו.
זה שנינו. אבל הדוח שלכם היום הוא מצד אחד אופטימי כי הוא מצביע על הירידה בכל המדדים של המגפה, מצד שני הוא בעצם אומר שבמהלך השבוע הבא, סליחה, הפתיחה של המשק צפויה להוביל לעלייה בתחלואה קשה במהלך מרץ, ועוד לא שאלנו אותך ואולי לא דיברתם על מסיבות פורים מחמישי עד ראשון.
נכון, אז קודם כל קראתם מדויק, המצב כרגע הוא מצב שנראה טוב, אנחנו הולכים לקראת מצב שאפילו העומס הגבוה על בתי חולים ירד, אנחנו רואים ירידה מתמשכת בתחלואה וגם בתחלואה הקשה היומית, כך שהמצב כרגע טוב, אבל כן אנחנו מסתכלים בחשש קדימה גם בגלל שאנחנו לא מבינים הרבה בהתנהגות אוכלוסייה ואנחנו רואים מצב שבו אומנם יש התחסנות מדהימה, אבל רק חצי מהאוכלוסייה התחסנה כרגע, וזה לא יכול לגדול הרבה יותר מזה בגלל שהילדים לא מתחסנים, כך שבכל מקרה יצטרכו איזשהם אמצעי זהירות. והשאלה איך אמצעי הזהירות והרצון לפתוח את המשק משתלבים ביחד, ושם אנחנו קצת נדדים, שם זה החשש שלנו.
כשיצאו מהסגר הראשון ובא הגל השני, אמרו, הפקנו לקחים, עכשיו אנחנו נפתח לאט לאט. האם מה שאתה רואה לנגד עיניך עונה על ההגדרה של לאט לאט?
לא, לא. מה שקרה ביום ראשון האחרון לא עונה על ההגדרה לאט לאט, זה בטוח. פתיחת הקניונים, אגב, לדעתנו זה גם לא עונה נכון על סדרי עדיפויות. אנחנו כן היינו מעדיפים לראות את החינוך חוזר לפני דברים אחרים, וזה בא אחד על חשבון השני, כי בעצם כל פתיחה כזו של המשק מגדילה את התחלואה, אין מה לעשות, מגדילה את ההדבקה, וכדי לשמור על הדברים נשלטים, אז צריך לעשות את הדברים בהדרגה, ולתת סדר עדיפויות מסוים. כך שהפתיחה הנוכחית היא נראתה מהירה מדי, יכול להיות שזה גם חלק מהעניין מהרצון עכשיו בפורים לסגור קצת, כדי לתת בחזרה תחושה של מגפה במדינה. בהחלט זה לא יציאה הדרגתית מה שאנחנו רואים כרגע.
תגיד, אז זה סתם עניין של זהירות, כי היום אמר גם הפרויקטור נחמן אש, פרופסור אש אמר, זה או מסיבות פורים או חינוך, כאילו אם יהיו מסיבות פורים, אני צריך לסגור שוב את מערכת החינוך, או שבעצם מדובר בחששות מקצועיים אמיתיים ממוטציות, כי אני שמעתי ככה, על הקצה של איזה רעיון שקיימנו, נדמה לי עם אותו נחמן אש, שהמוטציה הדרום אפריקאית, החיסון הרבה פחות יעיל נגדה מאשר מול המוטציה הבריטית. זה לא שהוא לא יעיל, אבל היעילות שלו פוחתת בעשרות אחוזים.
אז זה נכון, אני לא מקבל את האמירה הראשונה שזה או פורים או החינוך, בין השאר כי 4 ימים של מסיבות לא גורמים לנזק מיידי וכל כך גדול, זאת אומרת, זה משהו שמשאר היה לעשות מצב של מנוחה ואז 4 ימים ומצב של מנוחה חזרה, אז המצב לא היה כל כך גרוע, אבל התחושה הכללית, תחושת האי-ודאות היא גדולה, גם לאור העובדה שהווירוס הזה הוא משהו חדש, שהתחסנות במהלך מגיפה מתפרצת, פרופסור אלדד יכול להרחיב על זה הרבה יותר ממני, זה משהו שהוא חדש ולא לא
כן,
קרה.
בדרך כלל אנחנו מפסידים את מגפה בעיצומה עד שאנחנו מפתחים חיסונים.
נכון, וגם לא מסוגלים, עד היום לא היינו מסוגלים לנטר כל כך טוב בזמן המגפה ובזמן החיסונים, ובהחלט שזה אלה דברים מפליאים מבחינה מדעית ומבחינת היכולת לעשות את הדברים ביחד, רק שבאמת זה יוצר מצב שבו לא תמיד יש את כל התשובות, והוא צודק שלמשל כנראה במוטציה הדרום אפריקאית החיסונים היעילות שלהם היא פחותה, לא ברור בכמה, גם לא בטוח שזה משנה מאוד עבור המגפה, יכול להיות שיהיו פה עוד מתבטאים, אבל זה לא מה שכל עוד אנחנו שומרים את הדברים תחת שליטה, זה לא מה שאמור לגרום להתפרצות. מה שיכול לגרום להתפרצות זה אם הפתיחה תהיה נרחבת מדי, ולאורך זמן, לאו דווקא רק 4 ימים של פורים, ותשמע, אני באמת לא מקבל את העניין שזה או החינוך או פורים, זה קשה לשמוע, כי בסוף יש פה משהו מתמשך מול משהו רגעי,
אם יהיו חגיגות המוניות בפורים, אין ספק שבעוד 3 שבועות אתה תראה את זה גם בתחלואה הקשה בבתי החולים.
נכון, נכון, אנחנו, אם יהיו כאלה חגיגות, אז בהחלט אנחנו נראה אותן, נראה את ההשפעה שלהן, אבל זו לא תהיה השפעה מתמשכת. ובכל מקרה, צריך למנוע את הדברים האלה, את ההתקהלויות, וכרגע עושים את זה באמצעות האוצר הלילי שחושבים עליו. צריך גם על ידי הסברה, כמו שאמרת הרגע, שמי שיחגוג עכשיו יוכל לגרום גם לתחלואה שלו, ובמקרה גרוע למצב הרבה יותר קשה בעוד מספר שבועות. בכל מקרה, אני חושב שעדיף להסתכל בטווח הקצת יותר ארוך ולראות איך אנחנו מונעים התפרצות נוספת ומונעים סגר נוסף לטווח הארוך, גם במחיר שכרגע אנחנו נהיה יותר זהירים, למרות החיסונים המרשימים.
תגיד, מה אתה חושב על המדיניות פשוט למנוע חזרת ישראלים הביתה, להגביל את זה ל-200, שזה מספר זניח, כשאלפים ואולי יותר תקועים בחוץ, ואני לא מדבר על כל היורדים שממהרים עכשיו להתחסן פה, אלא באמת, אתמול התפרסמה מדענית שעשתה שם השתלמות בנושא של חיסונים, או מחלות זיהומיות, שצריכה לחזור דברים כאלה, כאילו, אתה חושב שזה נחוץ?
הכניסה המתמשכת מחוץ לארץ של נדבקים היא אחד הגורמים לגל של דצמבר. אנחנו יודעים את זה שאנשים גם הגיעו מחול וגם אחר כך לא שמרו על בידוד וגרמו להתפרצויות מקומיות שאחר כך השתלטו והבערה עברה מבערה מקומית שבעצם תחלואה בכל הארץ. אני אגיד שבחוץ לארץ מתמודדים עם זה אחרת, כן? בניו זילנד ואוסטרליה, שהן מדינות שמנסות להישאר מדינות אי באמצעות זה ששליטה חזקה על הגבולות שלהם. מה שהם עושים, הם דורשים מהאנשים להגיע למלוניות ולשמור מלונות לעצמם לפני שהם מגיעים למדינה, ולהיות שבועיים במלון, וגם לשלם עבור עצמם. זאת אומרת, יש גם דרך אמצע בין סגירה מוחלטת והשארה בחוץ לארץ של אנשים בעצם במצב של אי-ודאות לבין...
זה רעיון אדיר. אין ישראלי ששילם מראש על מלון שלא ינצל אותו עד דום, כולל המגבות. פרופסור גזית, אתה מתגעגע לפיזיקה?
אני מאוד מתגעגע לפיזיקה.
מה עכשיו, גיארי, מה?
לא, הוא פרופסור לפיזיקה, לא לרפואה.
אוקיי, טוב.
בהחלט.
פרופסור אלדד, אתה מתגעגע לפלסטיקה של כוויות?
אני כן, אבל החולים לא.
פרופסור גזית, תודה.
תודה רבה לך.
אני לא הקראתי את המשאל החדש, ואתה לא אמרת לי כלום, כי אתה רוצה שאני...
זהו, אני פתאום נפל עליי על מה לא נדבר היום, וחיפשתי את הניירות שלי בקדחתנות.
ניירת. שאלתי מקודם, עוצר לילי בפורים, משמונה בערב עד חמש בבוקר, מחמישי עד ראשון. אחד, מטורפים, די כבר. שתיים, אין ברירה, מגפה. שלוש, אז יהיו מסיבות ביום. אגב, זה לא ברור להם שמי יהיה עוצר בלילה בפורים יהיו. הרי, אגב, גם ככה יש הרבה מאוד מסיבות בפורים, מסיבות יום בפורים. אז עכשיו, גם לאור העובדה שזה ויקנד, וביום שישי כל המדינה תהיה מלאה במסיבות פורים עד שמונה בערב. תגיד, אין לא חושבים על זה האנשים האלה?
מצד שני, הרחובות יהיו מלאים שוטרים, מחופשים, לא מחופשים. ביום אנשים יפחדו יותר.
חשפנים ושוטרים. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יש עתיד, שלום.
שלום לך.
ערב טוב, בנה. ערב טוב, ארי.
אנחנו לא בפוליטיקה כרגע, אולי בסוף. אתה בעצם הפכת להיות המטפל הרשמי באותם ישראלים שמנסים לחזור, ומדובר עכשיו בטיסת חילוץ לאוקראינה. ספר לנו קודם כל קצת על זה.
טוב, אז טיסת חילוץ, נכון לעכשיו, שתצא מחר בערב, טיסת חילוץ למוסקבה דווקא. מאות אזרחים ישראלים תקועים שם, כמובן כולם עם אישור של ועדת חריגים, כנראה מקרה היה חריג, אנשים שטסו להלוויות, אנשים שטסו להליך משפטי ולכל דבר אחר, ילדה בת שבע שתקועה שם וההורים כאן, באמת יש המון מקרים קוראי לב, וזה לא הגיוני שלא מחזירים את אזרחי ישראל, זאת הזכות הבסיסית להחזיר אזרחי ישראל למדינתם, איפה שהמשפחה שלהם, איפה שהעבודה שלהם, הם לא יכולים להיות תקועים בחול.
יכול להיות שהעובדה...
עם בדיקות קורונה ועם מלונית או בידוד, כל דבר אחר.
אבל אי אפשר להכריח אותם מלונית, והם אומרים שהם בבידוד בבית, ואנחנו יודעים שרק 30% שמרו על הבידוד בבית, אנשים יוצאים. ולכן יש בעיה להטיל מגבלות שאתה לא יכול בעצם לאכוף אותם, אתה לא יכול לשים שוטר אמיתי או שוטר בתחפושת על כל אחד שחוזר.
אני יכול להגיד שהממשלה הזאת נכשלה פעם אחר פעם. אני יכול בוודאות להגיד, יש פרוטוקול של ועדת קורונה, אני חבר ועדת קורונה. 9 לנובמבר דרשתי לעשות בדיקות לכל מי שעולה למטוס, אז היו את כל הטיסות לדובאי, וכולם חגגו. ביקשתי, מה שאמרו לי נציג של משרד הבריאות, אמר לי, אי אפשר משפטית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בסופו של דבר הם כן עשו את זה משפטית, רק 3 חודשים אחרי שכל המוטציות, כל הווריאנטים כבר הגיעו לארץ, והיה גל נוסף, וכולנו ישבנו בבית עצורים. אז ובסופו של דבר גם הסגירת שדה תעופה עכשיו, זה כל זה נובע פשוט מצעדים כושלים של הממשלה, שפשוט לא מתפקדת, איבדה שליטה, ואפשר היה לעשות את זה אחרת לפני. אבל עדיין חובתנו הבסיסית זה להחזיר אזרחים ישראלים למדינת ישראל. כמובן יש מספיק אנשים שזאת העבודה שלהם, שצריכים לדאוג לכך שאם מישהו חוזר וחז וחלילה הוא יצא שלילי בעלייה למטוס, אבל איכשהו בסופו של דבר הוא חייבי, הם צריכים לדעת לבודד אותו, כן? זו הפרנסה שלהם, זו העבודה שלהם, הם מקצוענים, הם צריכים לדעת לעשות את זה.
תגיד, יש לך מושג או למישהו כמה ישראלים תקועים עכשיו בחול ורוצה, אני לא מדבר, יש מאות אלפי ישראלים שחיים בחול, אבל איזה רשימת המתנה ממתינה לנו? עם האנישו, אני מכיר, אני שאני לא עוסק בכלום, מכיר הרבה מאוד מקרים. מה הסדר גודל?
אני יודע שלפחות מה שאני מטפל עכשיו בארצות החמה, ברית המועצות לשעבר, כן, מוסקבה, אנחנו עכשיו, והטיסה שיוצאת עכשיו 178 אנשים, ויש עוד לדעתי כמה מאות שהם בדרך לאישור, או הם אישורים כבר, אותו דבר כנ"ל אוקראינה, יש, אני יודע שיש גם בלונדון. אני מאמין שזה אלפים, לא עשרות אלפים, אלפים בודדים, אבל זו הרשימה, אנשים שבאמת יצאו והסיבה שלהם הייתה מוצדקת לדברים, חלק זה עבודה, חלק פרנסה, חז וחליל הלוויות של משפחות, אנשים יצאו וצריכים לחזור הבית, יש להם פה משפחה, ובאמת זה אירוע מטורלל, לא שפוי, שאזרחים תקועים, מתחננים, אתם לא יודעים איזה סרטונים אני מקבל. לילה שקודם, היה לילה לבן, חיילת בודדה משוחררת שטסה ממוסקווה דרך פרנקפורט, הצליחה לטוס, נתקעה בשדה תעופה, איזה כתב לא יודע, בינלאומי, דרך רשת חברתית מצא אותי בלילה, הרמתי על הרגליים את שגריר ישראל בגרמניה, שלחנו לקונסול לשדה תעופה, כי ממש אמרו לי שהיא שוכבת על הרצפה, מפרפרת, ויש לה התקף אלרגיה, התקף חרדה,
אלוהים.
ובאמת, והיא בסוף נתקעה, היא הייתה מעל 24 שעות על הרצפה בשדה תעופה בפרנקפורט, שהכל סגור בגלל קורונה, אפילו קוסטי
חיילת לא בודדה של רוצה לחזור אחרי,
כן,
ביקור
יצא, שחזרה, כן, היא בסוף חזרה, אני בקשר
תגיד איתה. אז מה אומרים ברשויות על הדבר הזה, גאוני משרד הבריאות, משרד לא יודע מה, כאילו הם לא מבינים שהם נמצאים בתקלה פה?
הם מבינים, אין להם תשובות, אני בטוח שהם מבינים, כי אם אני מקבל אלפי פניות, אני בטוח שגם הם מקבלים, הם פשוט מנותקים. באמת לטובת משרד התחבורה, עם הטיסה של מוסקווה שהם אישרו בסוף, אני מקווה שהם באמת ימשיכו בדרך
תגיד,
הזאת.
תגיד, יואל, נקודתיות. לפיד אישר לך להחזיר כל כך הרבה מצביעים של ליברמן?
למה מצביע שלי זו?
קודם כל, מפלגת
יש עתיד, יש לנו באמת הרבה סקרי עומק, אנחנו ממוצבים מאוד מאוד חזק בקלפי.
לא, בסקרי עומק כן, אבל בקלפי בסוף הם שמים ליברמן.
גם בקלפי, גם בקלפי, אנחנו, יש עתיד היום מבין שתי המפלגות הגדולות שמצביעים לה במגזר דוברי רוסית.
אוקיי, אני מנסח את השאלה מחדש. אתה בעצם זה שוחד בחירות הכל.
אתה יכול לבדוק עם מטוש למה הם מצביעים?
אבל עוד פעם, אני חושב שדווקא כאן, אנחנו כיש עתיד נוהגים, כמו שאמרתי, באירוע לא שפוי הזה, מעבר לזה שיש קמפיין ואנחנו נמצאים בשטח בכל מקום ויש לנו המון המון פעילים, אנחנו מתעסקים היום בלחלץ את המדינה מהמשבר בכלים שיש לנו. זה שהצלחתי עכשיו עם המטוס הזה ועסקים שקורסים, ואנחנו מנסים לעזור להם מול מס הכנסה, ביטוח לאומי, אנחנו באמת עובדים, מנסים לסייע, כי המדינה נמצאת במצב מאוד 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 לא טוב, כי זה עוד במילים עדינות, הממשלה לא מתפקדת, איבדה שליטה לגמרי, ובאמת אני מקווה שעוד חודש אנחנו נוכל לשנות את הדבר הזה.
טוב, זה עוד לא דיברנו, אבל אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהממשלה מתפקדת מצוין, כי ישראל היא מהמדינות הראשונות שיוצאות מהקורונה בזכות החיסונים, בסוף החיסונים עושים את ההבדל.
וגם ברמת הכלכלה, איכשהו ההצטמקות של המשק היא קטנה יחסית לארצות אחרות.
ואגב, היום עכשיו ממש יוצא מראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, ואומר, הוא קורא להפסיק שלם חל"ת לאלה שלא רוצים לחזור לעבודה, כי מתברר שיש כאלה רבים מאוד.
אז המודל החלט הוא באמת כושל, עלה לציבור הישראלי, משלם המסים המון המון כסף, נשלם עליו גם אנחנו וגם הילדים שלנו. צריך לשלם את החלט הזה, צריך לשלם כמו המודל הגרמני למעסיקים. באמת יש תלונות של אנשי עסקים ש... הם לא מצליחים להביא עובדים, כי העובדים מעדיפים, במיוחד במשכורות נמוכות, עובדים מעדיפים לשבת בבית בחל"ת, אז המודל הוא באמת כושל. מבחינת החיסונים אנחנו רואים באמת, ואני חושב שחשוב מאוד להתחסן, אסור להכריח, אבל חשוב להתחסן, כי זאת אחריות שלנו בשביל לצאת מהמשבר, אבל אסור עדיין להגיד לכו לשתות בירות, כמו שנתניהו אמר. המדינה במצב עדיין מצב לא טוב, וגירעון תקציב מעל 150 מיליארד שח, שזה הכסף לא נפל מהשמיים, אנחנו נצטרך להחזיר אותו, נחזיר אותו במיסים. 90 אלף עסקים שפשטו רגל, זה לא עסק שפשט רגל, זאת משפחה, משפחה שפשוט קרסה. יש פה באמת המון המון בעיות שנצטרך לטפל בהן בהמשך, אבל בסופו של דבר אפשר היה למנוע את כל זה. רק הדוגמה הקטנה שנתתי לכם, שדרשתי ב-9 לנובמבר לעשות בדיקות קורונה לכל מי שנכנס לישראל, אלו מונים את העוצר השלישי או הרביעי, כמה שלא היו.
תודה רבה לך, שיחה הזו, חבר הכנסת יואל רזבוזוב.
תודה רבה.
יש עתיד.
תודה לכם, תודה, ערב טוב.
רעות מתיתיהו ארגון דסנו דברי תנועה, נחזור עם פרופסור יון זליחה, אפרופו לנו במצב הכלכלי, עם פרופסור מקבוצת פרופסורים שקוראים למנכ״ל פייזר לא לבוא לפני הבחירות לישראל, ובסוף עם מחקר מרתק על טרומפלדור. מתברר שהוא בכלל היה צריך ליפול, אולי. אז כל זה אחרי הפרסמות והדיווחים, חכו. יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליחה, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז הם הולכים להסתבך, הם עוד לא יודעים, אבל מתארגנת הפגנה גם ליד הבית שלך בקריאה שתפרוש. מה אתה הולך לעשות מול המפגינים?
ראשית אני אומר לצאת אליהם ולהסביר להם דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אם יאיר לפיד היה עושה את העבודה שלו בשנת 2013, מפרק את המונופולים, נלחם ביוקר מחיה, מוריד את מחירי הדיור, אני לא הייתי רץ היום. אבל מכיוון שהוא לא עשה את העבודה שלו, אז אני צריך לעשות עבודה במקומו. אני רוצה להזכיר למפגינים ש-79 בעלי הון, תקשיב טוב, בן, 79 בעלי הון עמדו מאחורי הקמת מפלגת יש עתיד. ומאחורי מפלגת תקווה חדשה עומדים שוב כמה בעלי הון שתורמים מיליונים. אז אני ארצה לשאול את המפגינים האלה, מי אתם רוצים שטפל ביוקר המחיה? זוג הפוליטיקאים הללו שתלויים בבעלי הון עד צוואר שמשחקים בהם כמו בובה על חוט, או אני שלא תלוי באף אחד?
פרופסור זליחה, אם אחרי 10 דקות שאתה מסביר למפגינים אתה רואה שכולם מתפזרים, האם תסכים להתנדב למשטרה, ליחידה המיוחדת לפיזור הפגנות?
אני מצפה שהמפגינים לא יתפזרו, אלא להפך, יצטרפו אליי. אחרי שאני אסביר להם ואזכיר להם שהמנגנון הפוליטי המושחת שלנו, שבו פוליטיקאים וטייקונים חוברים יחד ביחסי הון שלטון כדי לרוקן את המדינה ממשאביה, המנגנון הזה הוא שהוביל אותנו לעברי פי פחת, ופירוקו הוא האמצעי היחיד כדי לחזור לכלכלה משגשגת ופורחת.
בוא נמשיך את הפיילוט הזה.
שרוב המפגינים הצטרפו אליי למפלגה. אגב, זה קרה
בוא נמשיך את הפיילוט הזה, כאילו אנחנו... רגע, שנייה, ירון, כאילו אנחנו עכשיו באמת עושים דימוי של ההפגנה, אמרת תצא מה תגיד, אז אני נניח עומד בראש המפגינים, וכמובן...
לא, זה חכה, אני אפתיע.
רגע, אבל אני...
זה קטן ממה שאני הולך להגיד.
תן לי, אבל אני רוצה לענות לך בש...
תקשיב, אם ישמעו אותך, בסוף הם לא יבואו לי לבית.
לא, לא, הם יבואו.
הם יבואו כי הם רוצים שלא תרוץ. הם רוצים שלא תרוץ כדי שלא תזרוק... הם רוצים שלא תזרוק קולות לפח.
כי מה שהם יגידו לך זה לבד את הדבר הבא. זאת אומרת, מה שאני הייתי אומר לך אם אני הייתי בא להפגין. תקשיב, פרופסור זליחה, אנחנו מאוד מכבדים אותך, אתה באמת הטלנט הכלכלי, הסטאר הכלכלי הכי בולט פה בשנים האחרונות, אבל כרגע בראש מעיינינו זה החלפת שלטון נתניהו. בבעלי ההון נתעסק אחר כך, ואם אתה הולך לבזבז לנו מנדט או מנדט וחצי, מה עשינו בזה? מה תענה להם?
תראי הטובים. לא רק שאני לא הולך לבזבז לכם מנדט וחצי, אני הולך להביא 4 ו-5 מנדטים לגוש שיחליף את נתניהו. אבל כל קול אליי, הרי אנחנו על סף אחוז החסימה. אם במקום לבלבל לנו את השכל,
בוא, בחצי מאחוז החסימה.
אולי ברשותך זה לא נכון. אולי אם הם יצטרפו אלינו, אנחנו נביא עוד 4 ו-5 מנדטים לגוש. כיוון שאני רץ עד הסוף. אני לא עשוי מהחומרים שנבלים כל כך בקלות. אדם שפירק את המונופולים ואת הטייקונים, ואני מזכיר לך, אני חילטתי ערבויות בנקאיות לאחים אופר ולדנקנר ולבורוביץ' ולפישמן ביום הראשון שלי בתפקיד, ואני מבטיח לך הבטחה אחת, אני הולך להוריד את יוקר המחיה ב-25,000 שקלים בשנה לכל משפחה בישראל. אני היחיד שיודע איך לעשות את זה, וזה המפתח לחזרה לצמיחה ולסיגסוג. יש 800,000 מובטלים, עוד מעט 3 מיליון עניים, 100,000 עסקים כבר נסגרו. אם אנחנו לא ניקח לידינו את המדיניות הכלכלית וננתק אותה מהעתינים של ההון שלטון, אנחנו רחוק לא נגיע. ולכן אני מצפה שיקרה מה שקרה בהפגנה הקודמת. מחצית כמעט מהמפגינים יצטרפו למפלגה שלי.
אז בעצם אתה מגייס, ההפגנה הזאת זה גיוס פעילים לזליחה.
חד משמעית, תשמע, אנחנו צמחנו בהפגנה הקודמת בעשרות של פעילים.
אני רק לא מבין, ירון, אני אומר את זה עכשיו, והאמת שגם קצת נפגעתי, איך יש לך רשימה שכל 4 הראשונים זה פרופסורים, ואגב, כולם מאוד אהובים עליי, לאחרונה פגשתי את אוסנת הקירב המדהימה, אנחנו מכירים טוב את יורם יובל, את אלקרנאווי, המקום הרביעי גם, ורק את פרופסור אלדד, השארת פה.
ברביעי יש רק 4 מקומות, אבל חכה.
אני מצפה
אתה אומר חמישה, שישה, שבעה, אני
אגב,
נפגעתי.
גם המקום החמישי הוא חתן פרס ישראל לביטחון, והמקום השישי הוא לוחם שחיתות ידוע. חברים, אנחנו מתייחסים לבחירות האלה בצורה מאוד רצינית. אנחנו בנינו נבחרת שהולכת לנהל את הכלכלה והחברה בישראל.
פרופסור יום זליכה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
בואנה, רק פרופסור מיום, היה גם בהתחלה פרופסור דורון גזית, ירון זליכה, ועכשיו פרופסור דוד הראל, אני הטמבל היחיד בתוכנית. שלום לך פרופסור הראל.
שלום,
שלום.
פרופסור מדעי המחשב במכון ויצמן, חתן פרס ישראל למדע, אחד מקבוצה של מדענים רופאים ואנשי אקדמיה שמבקשים את מאלברט בורלה, מנכ"ל פייזר, לא לבוא לכאן לפני הבחירות, כי זה מה בעצם?
זה משפיע על הבחירות, ואני, אתה ואני שנינו יכולים לנחש מדוע התאריך נקבע לפני הבחירות. אגב, היום או אתמול הודיעו שהשלב הדיונים הרציניים במשפט של נתניהו נדחה לאחרי הבחירות, אז גם את זה אפשר לדחות לאחרי הבחירות. אם לא רוצים שדברים
ישפיעו... כן, אבל אולי זה קשור זה... איכשהו לחיסונים ולקורונה? בעקיפין כמובן.
אריה, נכון, אני מכיר את הקול שלך.
כן, כן.
כן, זה בוודאי קשור לחיסונים. אני, אריה ואני חברים ותיקים.
לא, באמת.
אני לקחתי בעצמי את החיסון של פייזר, אני מאוד מעריך גם את בול עצמו, גם את החברה, גם את מה שהם עושים, וגם את העובדה שהחיסונים נמצאים פה ואפשר לקחת אותם, אבל דחייה של, אני לא זוכר בדיוק אם הביקור שלו צריך להיות שבועיים לפני הבחירות, או שבוע לפני הבחירות, יתכבדו, ידחו את זה בשבועיים, שלושה אחרי הבחירות, כולל כל מיני הצהרות.
אתה בעצם מכיל,
פרופסור
הראל.
המשפט, את ההצעות שלהם על מפעלים אולי שהם רוצים להקים כאן או מפעל או איזושהי פעילות, אפשר לדחות לאחרי הבחירות.
אתה כאילו, תן לי שנייה לסיים את המשפט, אתה חושב שאתה מכון ויצמן, פה זה רדיו. אבל מה שרציתי להגיד לך ברצינות, זה שאתה בעצם מכיל על נשיא פייזר את הכללים שמכילים מנהיגים בעולם, זה אחרי, זה, זה. למשל, לא יהיה ביקור בוושינגטון לפני בחירות, נשיא אמריקאי לא יבוא פה לפני בחירות אצלו, זה דבר מקובל, אתה אומר, למה שזה לא יהיה גם בתחומים האחרים? כל מה שיכול להתפרש כהתערבות בבחירות, בעיקר תקופת קורונה, מנכ"ל פייזר, לא צריך לקרות, זה מה שאתה אומר.
כן, האנלוגיה שלך היא מעניינת, אני לא עושה בדיוק את האנלוגיה הזאת, אני מסתכל ממש נקודתית על העניין הזה, וזה ללא שום קשר עם כל מיני טענות שנתניהו עשה ככה ולא עשה ככה. אני לא בא פה לדבר על או לבקר את ההתנהלות שלו מול הקורונה, אני רק אומר דבר אחד מאוד ספציפי ומאוד חד. הביקור הזה, החשש שלי זה שהוא נקבע ממש לפני הבחירות מסיבה שהיא ברורה לחלוטין, ופוטו-אופ, והנה עשיתי והנה הבאתי והנה אני מביא לפה את פייזר, ואפשר לדחות את זה לאחרי הבחירות. אין שום, לא יקרה שום דבר רע.
פרופסור הראל, אני יודע שאתה בוגר ישיבה תיכונית. אני לא יודע מה מצב היחסים הנוכחי שלך עם בורא עולם. האם שקלת לפנות אליו ולבקש ממנו שיעצור את הגשם עד אחרי הבחירות, כי כנרת מלאה עלולה לשרת את יחסי הציבור של נתניהו?
היא כבר התמלה.
זה לא תוכנית רצינית.
לא יודע למה עלית, כן, הופתענו, לא, אנחנו צוחקים. אנחנו אוהבים לשמור גם על חצי חיוך פה.
אז הכל טוב. אז אם חצי החיוך מוטב לכולם, גם למנכ״ל פייזר עצמו דרך אגב, וגם לעם ישראל היושב בציון, שהבחירות האלה תתקיימנה עד כמה שאפשר בצורה נקייה, אני לא נאיבי, אתם לא נאיבים, אנחנו יודעים שזה לא יהיה ככה, אבל המינימום שאפשר לעשות זה שאתה רואה דבר כל כך ברור וכל כך ממוקד, שנעשה ממש לפני הבחירות, ועשוי, עלול, תלוי איך אתה מסתכל על זה, להביא עוד קדר שלם של בוחרים לטובת האיש הזה, שאני ואני ואפסי עוד, על זה אפשר לוותר.
אגב,
היית פונה אליו, גם אם היית יודע שאספקת החיסונים לישראל תלויה בכך?
לא, זה לא נכון,
אריה. לא, אני שואל תיאורטי.
אבל זה תיאורטי מאוד. אני הייתי מביא אותו על הגב, אם אספקת החיסונים לישראל הייתה תלויה בכך, ואני הייתי מוסיף פה, אולי גם עובדה אפילו, בית משפט מחוזי, שכבר רצה להתחיל שלב הוכחות לפני חודשים ארוכים, דחה את זה לאחרי הבחירות, כי זה לא, דברים כאלה לא רואים. מצד שני, יגידו חסידי נתניהו, הוא התקשר 17 פעם, הוא הביא את החיסונים, תנו לו לרקוד על זה, יאללה, ניפרד כידידים. פרופסור הראל, נעמת לנו מאוד, תודה.
תודה רבה.
אריה, פרסומות ואחר כך השארנו זמן דווקא לאייטם על טרומפלדור, על המחקר, תישארו, זה מאוד מעניין, תכף. אז ככה, אריה, יש לי עוד פרופסור בשבילך.
אה? זה באמת חוץ
מוסטפה אבאסי, מעורכי המחקר שנדבר עליו תכף, מהמכללה האקדמית הנפלאה תל חי. שלום פרופסור אבאסי.
ערב טוב.
שלום לך ולמאזינים, ערב טוב.
אז התפרסם היום בארץ הסיפור של המחקר המרתק הזה. אריה, תגיד אתה, מה השורה התחתונה של המחקר?
שורה התחתונה זה שאותו מנהיג בדואי שעמד בראש הקבוצה שתקפה את תל חי, ובסופו של הקרב נהרגו שישה מגינים, בעצם לא היה כל כך נגדם, אלא נגד הצרפתים. ולימים נמצא שהוא בכלל תמך בתנועה הציונית ועבד עם קרן קיימת. באמצע אמנם הייתה לו איזו הרפתקה בפרעות תרפת, שהוא עמד בראש הפורעים בצפת. מה אתה אומר, הם רצו להרוג את טרומפלדור או לא רצו להרוג אותו?
האמת שהם לא רצו להרוג את יוסף טרומפלדור, והוא הסתער על כך, וכל חייו ניסה להתפייס עם אנשי כפר גלעדי ועם התיישבות היהודית באצבע הגליל. הוא חיפש צרפתים כמו שציינת, אבל אליו נתלבו מספר לוחמים ומהשבט שלו, כולל הדודה שלו. וכאשר הוא נכנס לחצר תל חי לפי הגרסה של אחייניתו, הדודה נלחצה והיא זו דווקא שירתה ראשונה. כלומר,
היא ולא שרה צ'יזיק לפי הסיפור הידוע שירתה או שנפלט כדור.
ולכן הם לא סלחו לדודה. קאמל אמר לדודה, מה את נלחצת? הרי אני הכרתי את האנשים האלה וביקרתי אותם בעבר. והביקור הזה היה נגמר בחיפוש, כמו שחיפשו כמה פעמים מקודם והלכו. ולכן קרה מה שקרה. והסיפור הזה, או הגרסה של המשפחה, מופיעה בזיכרונות שהוציאה בת אחיו של קאמל לא מזמן.
אותו קאמל באמת זיגזג קצת, כלומר הוא בהתחלה היה בעד ואחר כך הוא הצטרף לתנועה הלאומית, וגם בפרעות תרפת השתתף בהפגנות בצפת ברובע היהודי. מה היה המניע העיקרי שלו? לחזק את השבט הבדואי שלו, או באמת הוא היה בעד התנועה הציונית?
קאמל והשבט שלו ישבו במשולש הגבולות, סוריה, ארץ ישראל המנדטורית ולבנון. מסכים איתי פרופסור אלדד שלשבת במקום כזה אתה צריך באמת להיות אקרופס יוצא מן הכלל. הוא צריך להיות בסדר עם הצרפתים, עם הלבנונים, עם הסורים, עם הבריטים ועם התנועה הלאומית הפלסטינית. בקשר לצפת, הוא היה נשוי לאישה מצפת, אשתו הראשונה הייתה צ'רקסת מצפת, אבל אני לא בטוח שהוא השתתף בצפת במאורעות 29, מלבד שהוא היה חלק מארגון הצעירים שהיה בעיר באותה תקופה. אבל בהתקפה עצמה באותו יום, בהתקפה המצערת בצפת, הוא לא היה.
בקיצור, אתה אומר, הייתה כאן תקלה נקודתית, הייתה הרבה יותר מברית בין אותו קאמל לבין היישוב אז, הם באו לחפש צרפתים בתל חי, ובגלל, בואו נקרא לזה, היום קוראים לזה מיסקלקולציה, זה הסיפור?
בדיוק, באמת אף אחד לא העריך נכונה את ההתפתחויות, ובואו נזכור שגם טרומפלדור לא היה בטוח במה שהוא הלך פשוט לסייע למתיישבים שם, וכל האזור היה בוער. אנחנו מדברים על תקופה קשה, תקופה של 1920, לאחר ועידת ורסאי, ועיצוב הגבולות, ומאבק בין התנועות הלאומיות, מאבק בין פייסל לבין הצרפתים, בין הסורים עצמם בקשר ליחס כלפי פייסל. חלק מהלבנונים שלא רצו להיות חלק מסוריה. גם בצפון ירדן הייתה שליחות דמים, בכלל ללא קשר ליהודים וערבים.
תגיד, מה היה סופו של אותו קאמל?
קאמל נרצח בעשירי למאי 1949 על ידי המודיעין הסורי, כי לאחר קום המדינה הוא המשיך לנהל קשרים עם ראשי היישוב ועם אנשי הקקל, אותם הכיר היטב. ואמרת בהתחלה שבאמת יחסיו עם אנשי קקל ועם אנשי היישוב היו טובים, עד כדי כך שהם אפילו הלבו לו כסף לאחר 48.
מדהים. אגב, אומרים לי שזה די ידוע שהכל היה בטעות. מה חדש במחקר שהוצאתם עכשיו במשפט אחד כי נגמר לנו הזמן?
חדש שאנחנו שמים אותו בהקשר היותר רחב. אי אפשר לדבר על תל חי כמאבק מקומי. צריך לראות את תל חי בהקשר של המאבק האזורי שהסתריע מחלב ועד אל אריש בשנת 20. זו שנה
מרתק,
מכוננת.
פרופסור אבאסי. מרתק. מאיפה אתה בארץ?
אני מלצ'יש.
וואלה, ומחלט אל חי כבר אמרנו, זה יופי של מקום. תודה רבה לך.
תודה רבה
לך.
עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראית על שידור מעיין לויטין, עורכת הדיגיטל רות מתתיהו, ארגון החינוך ספורט עם קופן והיללי. כן, ארי.
אנחנו ניפגש מחר.
ועדיין טוב למות בעד ארצנו, הוא אמר, או שלא.
כל הזמן.
הייתי לפני כמה ימים מתחת לפסל של אריה שואג, מרגש תמיד. נתראה מחר.